אני חושב שבשיעור שעבר, פחות או יותר, סיימנו את אשר יושב ביתך, והזכרנו גם את ההללויות, את חמשת פרקי ההללויה. לא הזכרנו, אולי הזכרנו. לא, אני גם לא, גם אין לי מה לדבר על זה, ממש לא, ואני עוד מעט אגיד למה אני מתכוון. הזכרנו, זה ודאי, שזה החלק העיקרי בתוך הפסוקי דזמרה. קודם כל מהמישור ההלכתי, כמו שיש לנו בהלכה, שאם למישהו אין לו מספיק זמן, אז מה קודם למה? אז שלוש וביתך זה הפרק החשוב ביותר, ואחריו זה חמשת ההללויות, כן? ואחר כך זה כבר הדברים האחרים שהם ממילא, כך משמע, כן? אני צריך להגיד את זה בזהירות, פחות עיקרים, פחות חשובים בתוך כל המבנה הזה של פסוקי דזמרה. אבל אני רוצה כאן להגיד משהו הרבה יותר כללי. יש ידוע, החלוקה הידועה, שבמעשה מצווה יש לנו שלושה לבושים. כן, מחשבה, דיבור ומעשה. זה שלושת הלבושים בכל מצווה. בכל מעשה בעצם, ודאי גם במעשה מצווה. אבל במעשה מצווה, שלושת הלבושים האלה זה המעשה. כן, נגיד אדם לובש ציצית, מניח תפילין, עצם המעשה, המעשה עצמו. עם המעשה הזה יש דיבור. הדיבור זה הברכה, ברגע שזה מצווה שמברכים עליה זה הברכה, והמחשבה זה הכוונה. הכוונה שהוא מתכוון לצאת ידי חובה, הרי עקרונית את המעשה אפשר לעשות גם בלי שום כוונה, בלי שום מחשבה, לפעמים כאנוס, אני יודע, אדם לפעמים נכנס לסוכה של מישהו, לא, בכלל לא, בגלל לא, כי הוא רוצה לחפש אותו, כי הוא לא רוצה סוכות, אבל הוא נכנס לסוכה. שאנשים גרים בארץ ישראל, מקיימים בגוף המצוות יישוב ארץ ישראל, לא מבינים למה הם בדיוק נמצאים פה. כלומר, המעשה, הדיבור והמחשבה זה שלושת הצדדים היותר שאנחנו מכירים אותם. אריזל הוסיף לזה עוד שתי בחינות. הוסיף עוד שתי בחינות, הוא קרא לזה רצון ושמחה. כדאין, את שלושת הראשונים אפשר עוד לעשות גם כמי שכבר עושד. גם כן, מצוות אנשים מלומדה. והחשיבות, מה שנותן את המשמעות לשלושת הבחינות הראשונות, זה הרצון והשמחה. הרצון והשמחה. עד כמה אני באמת יש לי חשק, עד כמה אני משתוקק לזה. עכשיו, מה עושה יצר הרע? זה כמו שכותב אותו דבר, הדברים הם לא השתנו בכלל. כותב את זה המסילת ישרים, שדרכו של היצר הרע הוא כמו מה שעשה פרעה. נכבד העבודה על אנשים ועל אישור בדברי שק. כן, כסוס, איך הוא כותב שמה? סוס רודף. לא שמעתי. בסדר, נו, רץ, רצים, אין זמן. עכשיו, אני לא יודע, יש כאלה שאומרים שזה בדור שלנו המחלה הזאת, אני לא בטוח שזה דווקא בדור שלנו, המחלת הזאת שאין זמן. יכול להיות שהייתה גם בדורות אחרים. אבל ודאי שהיום אנחנו נתקלים בזה. אנשים אין להם זמן, כי הם צריכים לעשות דברים אחרים. ברגע שהם צריכים לעשות דברים אחרים, אז כן, איך נגיד, התירוץ הזה, אין זמן, הוא תירוץ שקרי מאוד. לכל דבר יש זמן, השאלה זה סדר העדיפויות. מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. זה הרי כלל גדול בחיים. עכשיו, התחום הזה של התפילה הוא תחום שהוא נדחף פה מבחינת סדרי העדיפויות לאיזשהו מקום די רחוק. ככה נראה לי. עד כדי כך שאנשים התרגלו למציאות כזאת שעושים את זה ממש במרוצה. זה כל העולם, כל העולם. כן, אני צועק על זה, אני מתלונן על זה הרבה. לא אומרים את המילים. גם אם אומרים את המילים, לא מסוגלים לכוון. אלה כבר יותר טוב, אלה שכן אומרים את המילים, לא מסוגלים לכוון. להגיד פסוקי דזמרה, תנסו פעם לשבת ככה בנחת, להגיד פסוקי דזמרה, מילה, 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 ככה בקצב שאתם יכולים לשמוע מה שאתם אומרים, ולא ככה, כן, אשר שווה בדרך עוד יהיה לא חסה לשם, שכך לא שם, שנותנאי לא אוהבת, עד לדוד, או מוחאי לא אוהב, חמד, חמד. אני אומר כל מילה, אבל אין מצב, אני לא יכול... למה אני אומר את זה? אם מישהו אומר את זה ככה, זה בשביל להיפטר. לא יודע מה, זה לא... וככה, זה... איך נאמר? עכשיו זה... לשום דבר אין לנו זמן. אנשים הם... למה שחשוב להם, למה שבאמת מעניין אותם, למה שבאמת, איך נקרא לזה... נקרא לזה, הם נהנים ממנו, הם אוהבים אותו, לזה הם ימצאו זמן. אבל דברים אחרים נדחים לסוף התור, וככה זה נראה. וככה נראה את התפילה. יש איזה, כל פעם שומעים מימרות כאלה. איך נגיד את זה? ראיתי בספרים, לא זוכר איפה אפילו, לא זוכר, זוכר על מי זה מדובר, שאיזה מישהו אמר על הרב קוק, הלוואי שבנעילה של יום כיפור הוא התפלל כמו שהרב קוק היה מתפלל תפילה של יום חול. עכשיו, האמירה הזאת היא אמירה שכל דור תשמעו אותה. שבוע שעבר או משהו כזה, שמענו את זה מהרב הרל"י הראל על רב אהרון סולובייצ'יק, על רב אהרון ליכטנשטיין. זאת אמירה. אז מה זאת אומרת? אז אני רוצה להבין. אז מה קרה? אז איפה זה נגמר כל הזמן? אלא, זהו, יש מי שמתפלל מתוך רצון ושמחה. רצון ושמחה. רוצה להתפלל, וזה צריך פה את ההכנה. נגיד את זה כך. אנשים באים לבית כנסת, ואני אומר את זה, אני אומר המון את זה גם בתור מוסר לעצמי. מוסר לעצמי, ואני מתרץ לעצמי תירוצים, למה זה לא מצליח לי, ויש לי תחומי אחריות, בני לבין אשתי, מי מוציא את הילדים בבוקר, מה קורה עם זה. בסדר, זה כל אחד עם ההצרות שלו, מה שאומר. אבל אדם מגיע לבית כנסת, הוא צריך נחת. נחת. בית כנסת זה לא יכול להיות מתוך לחץ. כי אם זה מתוך לחץ, אז כמו שאמרתי, זה לא... להיכנס, להגיע למקום שלו. כן, בית כנסת זה מקום שהקדושה שלו מאוד גדולה. היום כמעט שאין בתי כנסת. כמעט שהכל הפכו אותם לבתי מדרש. זה מישהו פעם שמעתי אמר שזה באשמת החסידים. שהחסידים המציאו את השטיבלך. כן, שטיבל זה בית, התרגום המילולי. כאילו הם רוצים, בתוך מטרה טובה כמובן, בתוך כוונה טובה, אבל אני לא יודע, אני לא תולה את זה בהם, אני רק שמעתי את זה מישהו. שאדם, כל החיים שלו יהיה בקודש, אז נוצר המציאות הזאת, הדבר הזה. יש הבדל הרי גדול בין הלכות בית מדרש ללכות בית כנסת. הלכות בית כנסת, בית כנסת קדושתו הרבה יותר גדולה. בבית כנסת לא אוכלים, לא שותים, לא... אם בבית המדרש יש מי שיותר מקל בדיבור היכול, דיבורים בענייני עסקים וזה, בבית כנסת אף אחד לא מקל. קדושת בית מדרש גבוהה יותר, אבל ההלכות של בית מדרש חמורות, של בית כנסת חמורות יותר. ולצורך בית הכנסת מותר לאכול ולישן בתוכו. כגון מי ששומר אותו חי גוונה. אבל בבית מדרש, רגע, אתה אומר למצוא את זה. הנה, בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגים מהם קלות ראש, כגון שחוק ועיתול ושיחה בטלה, ואין אוכלים ושותים בהם, ולא מתקשטים בהם, ולא מטיילים בהם, ולא נכנסים בהם בחמה מפני החמה ובגשמים לפני הגשמים, מפני הגשמים. ותלמידי חכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהם מדוחק. תנו לרגע לראות, אני זוכר שהיה פה הבדל בין, הנה. ויש אומרים, זה בבית המדרש, אפילו שלא מדוחק שרי. וזה אנחנו סומכים היום. זה אנחנו סומכים היום על היש אומרים הזה של הרמה, שבבית המדרש, אף דקדושת בית המדרש, אומר המשנה ברורה, חמורה יותר מבית הכנסת. בכל אופן סביר עלי, זה לעניין חכמים ותלמידיהם, שלומדים שם בקביעות, התירו להם אפילו שלא מדוחק, משום זה בית המדרש הוא ביתו. ולאו דווקא אכילה שתייה, זה עוד דין לכל תשמישי אמשרי. כן, אני אגיד את זה כך. בתוך בית מדרש, המשנה ברורה מאוד מחמיר בזה. מאוד מחמיר בזה. יש מי שמקלים יותר. יש מי שמקלים יותר, אבל הוא הולך פה כפי שיטת היראים, הוא מחמיר מאוד בזה. כן, אומר המשנה ברורה, שיחה בטלה, היינו אפילו שיחת חולין שהיא לצורך פרנסה. זה בחוץ, שרי, בבית הכנסת אסור. בפרט שיחה בטלה לגמרי, זה בוודאי ראוי למנוע מזה, תמיד מזה. עכשיו הוא מביא, למרות שיש כאלה ש... נכון, איפה הוא אמר את זה? על כן הערב ואחרת לדבר השם, או בסוף הדיבור של המשנה ברורה כאן. ישים תמיד עינה וליבו לזה, שלא לדבר שום דברים בטלים בבית הכנסת ובית המדרש, והמקום הזה יהיה מיוחד אצלו רק לתורה ולתפילה. זה שייך התחום של התחום החיצוני של המצווה, שהוא יותר פנימי מהתחום מהתחום הפנימי. למה אני מתכוון? אתם רואים, אתם, אם מישהו רואה מישהו נמצא במקווה, לא יודע איפה, ברובע היהודי, ויש עוד מישהו ביחד איתו טובלים במקווה, הוא לא יודע עליו כלום. הוא לא יודע עליו שום דבר. הם יוצאים החוץ ומתלבשים, אחרי שהוא רואה אותו לבוש, הוא כבר יודע עליו הרבה דברים. מה קרה? מה קרה? הלבוש הוא יותר חיצוני. אבל הלבוש, הוא נותן לי עכשיו יחס. הוא מצביע לי, מלמד אותי על משהו. מה זה בית כנסת? מה זה מקום שמיועד לתפילה? אתה נכנס לשם, אנשים נכנסים לשם. היום אנשים נכנסים לבית כנסת. ככה. כן. איך מסופר על הרב אליהו, סיפר שאחרי מלחמת ששת הימים הוא הגיע למערת המכפלה, ואז אז הוא היה הרב החשוב הראשון שהגיע לשם. אז הגיע לשם, לא יודע, קאדי, איזה המוסלמי שהיה אחראי שם על ענייני הזה שלהם. אז הוא התלונן בפניו שנכנסים החיילים, וגם הוא עם נעליים, כי המוסלמים לא נכנסים, זה בשבילי מסגד לא נכנסים עם נעליים. אז אמר לו הרב אליהו, דיבר איתו ערבית, אמר לו הרב אליהו, זה ככה, אם יש, איך זה, צריך לזכר בדברים, אבל הוא אומר, בערך. כשבא הבן של המלך, אז הוא לא צריך להוריד נעליים. ברגע שאתה, עכשיו באמת בית כנסת, אנחנו נכנסים כל כך הרבה, כן, שלוש פעמים ביום אתה נכנס, ודאי אנשים שנמצאים פה בישיבה, הם כל היום נמצאים בתוך בית המדרש, אז זה כבר החדר שלהם, זה הפנימיה שלהם, וזה המקום שהוא, אז אנחנו מאבדים את המורה, את ה כן, בתי כנסיות. הדין של קדושת בתי כנסת זה יש שיטה שזה מדין מורה מקדש מדאורייתא. ככה משנה ברורה פוסק. ככה משנה ברורה פוסק. שזה מדין מדאורייתא, מדין, זאת אומרת, בתי כן, מקדש מעט, מדין מורה מקדש. אז מה רציתי להגיד? מה שרציתי להגיד זה אנחנו נמצאים ב, נמצאים במצב של עומדים עכשיו להכין את עצמנו לפגישה עם ריבונו של עולם, ולאט לאט מתקרבים יותר, מכינים את עצמנו יותר. אדם הוא צריך להכין את עצמו, הוא עוד מעט עומד להיפגש, כן? תפילת העמידה זה יהיה ממש הפגישה. אז לפני כן, אז לתת משמעות למה שאתה עושה, לעשות את הדברים מתוך כוונה, מתוך רצון ושמחה. זהו, זה, אני חושב שזה גם אשרי יושבי ביתך. הפרק הזה, אשרי יושבי ביתך, על מה זה מדובר? היום זה בתי מדרשות, בתי כנסיות, מקדש מעט. אשרי יושבי ביתך, עוד ילו חסל. זה הרי פסוק מוסף, זה לא הפסוק, הפרק מתחיל בתהילה לדוד. אבל הוסיפו עוד שני פסוקים לפני כן. אשרי יושבי ביתך עוד יללו חסלו. אז אנחנו מתחילים להלל את השם. וכאן, כן, אז אחרי כן, תהילה לדוד, יש לנו עוד את חמשת ההללויות, שצריך שוב להתרגל להגיד אותם ככה, אני לא יודע איך להגיד את זה, בנחת, לשמוע את המילים שאנחנו אומרים, לשמוע את המילים, וזה משפיע השפעה אחרת לגמרי לנפש. אדם מגיע אחר כך, הוא במצב אחר לגמרי. זה אולי ככה למינקת בשולי למיטיו של כל אלה שמספרים עליהם שהלוואי שאנחנו בתפילת נעילה של יום כיפור נעמוד כמו, בעצנו זה מצב כל כך שחוק שהוא גם תפילת נעילה של יום כיפור בשבילנו בדרך כלל, הרבה פעמים, לא יודע, אבל יש מצב, גם כן מין תפילה כזאת, די כבר סוף היום, נגמרנו, יאללה, רוצים לעשות וי על התפילה האחרונה, גם בה אנחנו שחוקים. פעם זה היה אולי עוד איזה ביטוי לאיזו התרוממות רוחנית. היום אני מסופק אם אפשר להגיד את זה. ודאי שיש מצבים שאפשר. להגיד, כן, להגיד ההללויות. להגיד אותה מינה, מילה במילה כמונה מאות. ויש עוד, שוב אני אומר פה, באמת אין לי מה לדבר. אין לי מה לדבר כי אנחנו פה מכניסים את עצמנו למין אווירה. אווירה של התרוממות רוחנית לקראת מה שאנחנו עוד מעט מתחילים את המצווה העיקרית הראשונה שהיא קריאת שמע, שהקדימו לה שתי ברכות לפניה, ברכה או שתי ברכות לאחריה, כן, שחרית, ערבית, אבל שזה משולב אצלנו בתוך סדר התפילה. הרי באופן פשוט זה לא הכי הקשור, אלא שכך החכמים סידרו שאנחנו נגיד קריאת שמע בתוך התפילה. אז יש את, כן, ויברך דוד, אז ישיר, יש טבח. כן, באמת אין לי מה להגיד פה, אני ממש מרגיש שאין לי מה להגיד. כלומר, אז ישיר? כלומר, תהילה לדוד. כלומר, אשרי. אני לא זוכר שזה כתוב על שירת הים, אבל זה שאני לא זוכר זה לא אומר כלום. גם בהלכה זה מאוד קצר, כן? יש לנו סימן אחד, דיני תפילה מן ברוך שאמר עד השתבח, סימן נון א', צריך להיזהר, להפסיק בדיבור, מי שיתחיל ברוך שאמר עד סוף 18, בין המזמורים האלה שואלים פני הכבוד, משיב לכל אדם, באמצע שואלים פני העירה, משיב פני הכבוד, גם הדברים טכניים קטנים יש פה, להפסיק בין אלילי ובין השם שמיים עשה, צריך לכוון בפסוק פותח את ידיך, ואם לא כוון צריך לחזור לאומרו פעם אחרת. וכן, לא, לא. אין אומרים הזמירות במרוצה כי אם בנחת, ספחת. זה מה שאמרתי עכשיו. כן, אומר המשנה ברורה שלא ידלג שום טבע ולא יבליעם, אלא יוציא מפיו כאילו מונה מאות. כתב רבי יהודה חסיד, מי שאינו מלובש היטב יתפלל בביתו בחורף בנחת. כי אם מחמת קור לא ירגיש נעים בבית הכנסת, עדיף להיות במצב בנחת יותר, בבית. טוב, זהו, זה... זהו, אחר כך זה כבר קריאת שמע, משתבח. כן.
הרב יכול לעשות להרחיב איזה שרים, כאילו, איך אנחנו מביאים את עצמנו למקום הזה? כי אני אומר שאני חושב שאין לי לך לעצור כזה, כאילו, תפילה, גם כשאימא תפילה, זה שלוש כבר שעה, וזה אחוז עם לא יודע, אני אגיד אם הייתה בשמונה, זה אחוז עם השיעור של הרב, אז כאילו, התורה תמיד דוחה את התורה יותר חשובה, והסדרים פה נגמרים באחד וארבע עשרה דקות, חצי דקה לפני מלכה, במקרה הטוב.
אני חושב שזה תלוי בשני דברים. קודם כל, זה, מה משפיע על הרצון זה הכי מסובך, אבל להגיד את מילות התפילה בנחת, בנחת בשביל לשמוע מה אתה אומר. ואז תמצא שיש שם כזה יופי של דברים שלא תרצה לוותר עליהם. זה אני חושב השורש לזה. עכשיו, להגיד שזה לא נשחקים בזה, ודאי שנשחקים בזה. ודאי שזה דבר שוחק מאוד, כי זה כל יום, כל יום, כל יום, אותו דבר, מאוד שוחק. אבל למרות זאת, אם זה מה שאתה מרגיל את עצמך, להגיד את הדברים ממש בנחת, לשמוע מילה מילה, להגיד אותם לאט לאט, אז ממילא, אין החינם, זה בעיה עם המהירות שרגילים להתפלל. למרות שעוד פה, כן, שוב אני אומר, כאן בבית המדרש זה עוד, זה מעין עולם הבא. מה אתה עושה כשאתה מתפלל במניין בין הזמנים? כן, מה, מה, מה שמה בכלל? שמה אין זמן פציעות, כן? אם באמצע היית צריך להוציא טישו ולנגב את האף, להשיג כבר לא תשיג אותו, גמרנו. בכלל מטורף העסק. למצוא את הדרך, להעלות את סדר החשיבות של זה, ו... טוב, בשיקול הזה בין תורה לתפילה, זה שאלה ידועה, זה שאלה שהתלבטו בה ודנים בה פוסקים, יש פוסקים שאומרים ככה ויש פוסקים שאומרים ככה. אני לא נכנס לשאלה הזאת בכלל, מה עדיף ממה. אבל כזה מין, אם מי שנמצא באמת בסדר, והוא באמת בסדר אצלו, זה 100% נטו לימוד, והוא גומר אותו דקה לפני מנחה, אז אני לא אגיד לו שום דבר. אבל מה לעשות? יש כאלה שלא הכל, כן. הוא מוצא זמן לעשות הפסקת קפה בקריץ', 5 דקות הוא מוצא. אז ימצא גם 5 דקות לפני, יגמור ב-10 דקות, כן, 5 דקות לפני, 7 דקות לפני, וילך ויטול ידיים, ויתיישב, ויגיד קורבנות, ופתאום הקטורת לפני מנחה. יגיד את זה ככה בנחת, בשביל שיבין, אני עומד עכשיו להיכנס למצב אחר. וזה תלוי בנו, זה מה שאומר, תלוי בנו. והלב של העניין, אני אומר שהוא צריך להקרין לכל זה, זה תפילת 18. כשנגיע, למרות שגם אז כבר לא יהיה הרבה מה להוסיף, תפילת 18, תפילה. אבל... להתרגל, להגיד את הברכות ולשמוע איזה מתיקות יש בברכות שם. איזה מתיקות יש בברכות שם. בניסוח, בכל. להגיד אותם ככה. אז אדם יכול... הרי אדם צריך להגיע למצב של עבודה שבלב, של השתפכות ליבית. כותב נפש החיים, התפשטו את הגשמיות. בכלל. לצאת מכל... אנחנו אף פעם לא שם. אנחנו אף פעם לא שם. כל היום שלנו אנחנו נמצאים במלחמה הזאת עם... כן, עם הזמן, עם היצירור, עם... ולכן גם יש, אני אומר, זה ברור לי שלכן יש את כל ההכנות האלה, כל העליות האלה. בשביל זה צריך את הפסוקי דזמרה. הפסוקי דזמרה זה בשביל להכניס אותך עכשיו למצב נפשי אחר. מצב נפשי אחר. אתה עוד מעט עומד להגיד קריאת שמע. זה מה זה להגיד קריאת שמע? זה לא פשוט להגיד קריאת שמע. זה שאתה יהודי, זה שיש לך מצווה כזאת, זה שאתה עכשיו ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולמות. קבלת עול מלכות שמיים. תעשה הכנה לפני המצווה, הרי לעשות מצוות בלי הכנה. זה החסידים, הרבה התעסקו בעניין הזה, אבל זה כל כך נכון, כל אחד מבין את זה. כל אחד מבין שזה משהו אחר לגמרי. אם באים מישהו דקה לפני כן, אומרים לו, בוא הנה, יש פה עכשיו איזה מצוות סוכה, בוא תיכנס ברך הסוכה. לעומת זה, אם הוא שבוע שלם יודע שעוד מעט סוכה, והוא למד, הוא מכין את עצמו, זה דבר אחר לגמרי. זה העצירה, דיברנו על זה בהתחלה, אני חושב בשורים הראשונים. ואני ברוב חסדיך וביתך, שתחווה לך על קודשך בירתך. מה שמופיע בשאר הכוונות, שאריזל אומר, יעמוד, יעצור לפני בית הכנסת. יעצור מחוץ לבית הכנסת. יעצור, יעמוד. אז אתה רואה, עצור לפני הכניסה. להסתכל על הדלת ויגיד, ואני ברוב חסדך וביתך. מה זה, דמילת הזוטרתה? שאני נכנס לבית השם? עוד מעט אני אוכל להגיד, אשרי יושבי ביתך, אני יושב בפנים? עוד רבע שעה, 20 דקות, עוד חצי שעה, אבל... לעשות את ההכנה הנפשית הנכונה. ואם יש את ההכנה הנפשית הנכונה, אז התפילה גם נראית אחרת. עכשיו, מה שנכון זה... איך עושים את זה? אם עכשיו תשאלו אותי מה יעשה אדם במציאות, כן, בישיבות עוד מילא. אבל אדם שהוא כבר לא בעולם הישיבה, שהוא עכשיו עובד לפרנסתו, שזה רוב הציבור. לא יודע, לא יודע, זו שאלה. שיעה, לא יודע מה יעשו, מה הם יכולים לעשות. צריך להגיע, למצוא, קודם כל למצוא מניין מתאים. בכלל קשה, 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 למצוא מניינים איטיים. לחפש. גם אין לזה ביקוש, כן, ברור, אם היה ביקוש, אז היו מניינים כאלה. אין לזה ביקוש. נדבר עם השם. אנחנו מדברים עם השם, עמידה. עמידה זאת, תפילה, עומדים לפני השם ברך. טוב, זהו, אני חושב ש... אז אנחנו מסיימים את הפרק הזה, את הפרק הזה של פסוקי דזמרה. אחר יש לנו חצי קדיש, כרגיל, הקדישים, זה דבר מיוחד. הקדישים, יש קדישים שהם מחברים בין עולמות. כאן החצי קדיש הזה הוא חצי קדיש שמחבר בין עולמות. זה הקדישים של החזן. כן, כל הקדישים של החזן זה הקדישים שמחברים בין עולמות. לכן יש גם שיטות מסוימות בהלכה שלא אומרים אותם. נגיד את הקדיש, קדיש דרבנן בין קורבנות לבין פסוקי דזמרה, יש שיטות בהלכה שלא אומר אותו יתום. להלכה אנחנו היום זה לא ככה, דווקא אומרים אותו יתום, יתומים, אבל כי הוא קדיש של השץ, של השליח ציבור של החיבור. אז כאן גם הקדיש הזה זה קדיש שהוא מעלה אותנו, קדיש שמעלה אותנו עכשיו למדרגה הבאה, לעולם הבא, לעולם הבריאה. ומעולם לעולם הדברים נהיים מטושטשים יותר מבחינת היכולת שלנו להשיג את זה. אבל אנחנו מגיעים עכשיו למצב רוחני גבוה יותר. כן. ברכת יוצר אור. ברכת יוצר אור לפי הפשט שבח על מה שהשם סידר את הזמנים בעולם. סידר את הזמנים בעולם, ומילא הרי קריאת שמע היא שייכת לסדר הזמנים, וזה בעצם המצווה ש... נו, מצוות עשה ש... איזה מצוות נשים פטורות? שהזמן גרמה. מצוות עשה שהזמן גרמה. כן, שזה בהתחלת היום. ואז אנחנו מתחילים את השבח הזה לקדוש ברוך הוא, שהוא סידר את העולם כך שיש אור ויש חושך, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. אדם קם בבוקר, אז באופן טבעי, בבוקר זה זמן של חסד. זה גם תפילת שחרית, תפילה של אברהם אבינו שהוא החסד, שתיקן אברהם אבינו עליו שלום. אבל גם באופן פשוט, טבעי לחלוטין, כן? בוקר זה חסד. אתם מבינים מה אני אומר? כן, היה חושך. היה מין מצב כזה, קצת דיכאון, קצת בעסה, לא רואים כלום, לא, פתאום עכשיו נהיה אור, יום חדש. מין כיף כזה, מין, באופן טבעי, הרגשה האינטואיטיבית, הפנימית היא כזאת של, נו, איזה יופי, יש יום חדש. יש יום חדש, יש חסד. חסד השם יתברך. זה המסודר, התפילות של אברהם, יצחק, יעקב, זה ממש כנגד מצבי המצבים של היום. כן, צהריים, תפילת מנחה זה דין, כי קמת כבר בבוקר, ועכשיו אתה כבר נהיה עייף, וחם, ואם זה לא חם, אם זה חורף, אז כבר עברו עליך שעות של פעילות, ואתה מתחיל ככה דין. ואז אחרי הצהריים ככה, לפני השקיעה, אז העסק מתחיל להיות ככה יותר רגוע. אם זה בקיץ, נהיה יותר קריר. אם זה בחורף, אתה אומר, הנה, זהו, היום נגמר, עוד מעט אפשר ללכת לישון. רחמים. זה המצב הטבעי של האדם, זה בבוקר חסד, בצהריים דין, ובערב רחמים. לקחה גם התפילות מסודרות, כן, אברהם, יצחק ויעקב. וגם בוקר, צהריים, לא זוכר. כן, האות השנייה באבות, האות השנייה של האבות, כן, אברהם, האות השנייה בשם שלו זה בית, בוקר, יעקב, האות השנייה בשם שלו זה עין, ערב, ויצחק, האות השנייה בשם שלו זה צדיק, צהריים. כן, זה כתוב, טוב בספרים. מסודר, הכל מסודר, כמו שאמר. אז אנחנו כאן באים ואומרים, יש פה עולם מסודר, עולם מאורגן. יש עולם כזה מיוחד שבתוכו אנחנו, זה עולם שגלגלים באופנים. גלגלים באופנים. בשבת אנחנו אומרים את זה, גלגלים, אופנים, חיות הקודש, ביום חול, פינות צבאיו קדושים, רומי שדה תמיד מספרים, כבוד כאלו קדושתו. על כל שבח מעשי ידיך ועל מאורי אור שיצרת. אנחנו ברכת המאורות. ברכה מיוחדת על זה שמתחיל יום. עכשיו התחיל יום, ואנחנו בתור התחלת היום, יש לנו מצווה מיוחדת של קריאת שמע. כמובן שאם אומרים את זה כוותיקין, אז זה גם מאוד מתאים למזג אוויר בחוץ. אז בסוף קריאת שמע זה קריאת שמע עוד אומרים את זה לפני הזריחה, התפילה היא עם הזריחה. זה בדיוק עכשיו השעות, הזמנים האלה שאומרים את זה, זה בדיוק הזמן הזה שמתחיל האור. שמתחיל האור. כן, יש מי שאומרים בשיטת הרמב״ם שזה חובה. חובה להגיד ותיקין, אחרת זה קריאת שמע לפי הרמב״ם. אני פעם ראיתי מישהו כתב ככה, אני לא ירדתי לסוף הדברים. לא בדקת אותם לעומק. ולומר שלפי שיטת הרמב״ם, אחרי הזריחה אי אפשר להגיד קריאת שמע. זה מוזר, זה שלוש שעות, ארבע שעות, זה הגמרא אומרת. אז מה הוא אמר? אני לא זוכר מה זה היה. צריך לעיין. אבל ודאי, זה המצב הפשוט. המצב הפשוט. מתחיל היום, מתחיל להעיר, ועכשיו אנחנו, וגם אומרים את זה בשמונה, לא נורא. כן, המציאות, להיכנס למציאות הזאת. ואז הדבר הפשוט, אז אנחנו באים ומתחברים אל קדושת המלאכים. כן, כולם מקבלים עול מלכות שמיים, נותנים בעבר רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח. כן, עונים באימה ואומרים בעירה, קדוש, 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 השם צבקות. באופנים, מתנסים לעומת השרפים, ברוך, כבוד השם במקומו. כן, הקדוש והברוך, דיברנו על זה, אני מאמין שאתם זוכרים את הדברים. שתי ההתייחסויות של היחס של הקדוש ברוך הוא אלינו, שני היחסים, ופה זה מתוך ההוויה ששרה את שירת הבריאה. ההוויה ששרה את הדברים האלה. כל זה בתור, שוב, הכנה, הקדמה למה שאנחנו עומדים לקרוא קריאת שמע, וקריאת שמע זה מקומך, במצב שיש אור, ולכן אנחנו מסיימים כאן, כן, אור חדש על ציון תאיר, זה מחבר את זה כמובן לגאולה, ברוך אתה השם יוצר המאורות. הברכה השנייה, נגיד גם את זה בקצרה, וזהו, גם כמו שאמרתי, אולי בשבוע הבא אני ארחיב קצת, אם אני נמצא זה יותר, זה דברים שהם כבר כל כך עמוקים. הברכה השנייה, ברכת אהבת עולם, היא על לימוד התורה. וכידוע, אם מישהו שכח, לא הספיק, דילג את ברכות התורה, אז יכול לכוון באהבת עולם לצאת ידי חובת ברכת התורה. וזה מועיל, פה הוא מברך על כן, כל הברכה הזאת היא כולה, תן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, בעינינו בתורתך, דבק לבנו במצוותך. ובתוך הציווי הזה, כן, אהבת עולם אהבתנו, מתוך אהבת עולם שאתה אוהב אותנו, אז בעבור שמך, בעבור אהבותינו, לימדת אותנו חוקי חיים לעשות רצונך. התורה שהיא מאהבתך, שאתה אהבת אותנו, נתת לנו תורה. זה כל הברכה, וממילא, כיוון שאנחנו מדברים על אהבת השם ועל לימוד התורה, אז יש פה גם את קיבוץ גלויות, מהר ואהבה אלינו ברכה ושלום, מארבע כנפות הארץ, שבור עולנו מעל צווארנו, תוליכנו מהרה קומיות לארצנו. פה אנחנו מתחילים להתפלל, ואני חושב בפעם הראשונה, היו יערות צמים בקורבנות, יש כמה יערות צמים, על שיבת ציון. למרות ש... לא יודע, הרי התפילה תוקנה על ידי אנשי הכנסת הגדולה. הברכות האלה, אני גם מעריך שזה מאותו זמן. אז יכול להיות שיש פה שינויים, שיש פה תוספות שהתווספו מאוחר יותר. זאת אומרת, זה פשוט. פשוט שבתפילה עצמה ודאי שיש תוספות שהשתנו מאוחר יותר. נגיד בתפילת 18, ותחזן היינו בשופך על ציון ברחמים. זה לא יכול להיות שזה תוקן על ידי אנשי הכנסת הגדולה. הרי אז היה בית מקדש בנוי. אלא יש פה שינויים. היו לירושלים מרחה ברחמים תשוב, תשכון בתוכה כשאתה דיברת, ובנה אותה. זה ודאי שזה דברים שהם השתנו. ואנחנו, יש לנו אותם כמו שהם היום. אז באמת, לסכם את שתי הברכות של קריאת שמע, שתי הברכות הראשונות. אחת זה על עצם הבריאה, עם דגש על המאורות, על זה שהאיר יום חדש, שיש לנו אור חדש, יום חדש, זמן להתחיל לעשות שוב עבודה חדשה, עבודת השם, ואהבת עולם על התורה ועל המצוות. על התורה שנתן לנו תורה וציווה אותנו במצוות, ויש לנו את היכולת ללמוד תורה, וזה ברכת אהבה. ומשם, כמו שאמרתי, כל זה כמובן הכנה לקריאת שמע, אז זה בעזרת השם בשבוע הבא.